איתן
פיינר. אין מה לעשות, בקיצור, זה העולם. אתה לא יכול לראש בקיר נגד העולם. זה העולם. עכשיו תתמודד עם מה שהעולם. אין מה לעשות. אתה לא יכול... אנחנו לא יכולים להיות בגטו. טוב. אז אנחנו נמצאים בפרק י' א'. זה פרקים יחסית קלים. אולי אפילו אנחנו... כן. אז מה היה לנו בפרק י'? מה זה נקרא... צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, נכון? עכשיו הוא מדבר על רשע גמור. ורשע שאינו גמור זה פרק י' א'. פרק י' ב' זה היה בינוני. אז אנחנו נתחיל, פרק י' א'. וזה לעומת זה, רשע וטוב לו, כן? רשע וטוב לו, זאת אומרת הוא רשע אבל יש לו טוב, לעומת צדיק ורע לו. כן? זאת אומרת יש צדיק גמור ורשע גמור, זה משהו אחד, אבל יש רשע וטוב לו, דיינו, שהטוב שבנפשו האלוקית, שבמוחו, כן? ושבחלל הימנית בליבו, כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. וכמו שנראה בהמשך וראינו גם בפעם הקודמת, זה לא הכוונה, בחלק הטוב, הרע יכול להיות כפוף לגמרי לטוב, כן? כן? החלק הטוב, הרע יכול, עד כדי כך שיכול להתבטל ולהפוך לטוב. אבל בחלק הרע, לא, הטוב אף פעם לא יכול להפוך לרע מוחלט. נראה את זה בהמשך שהוא מדבר על זה. אז הוא אומר, וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע חס ושלום. זאת אומרת, גם זה, זה לא... שחור לבן. זאת אומרת, יש אחד שזה כפוף, יש אחד שלא כפוף לו. לא, יש כל מיני מדרגות בזה. יש אחד שהרע שלו שולט על החלק של הטוב רק פעם ב-50 שנה. כן? אבל עדיין זה נקרא שיש איזושהי שליטה על הרע. ויש אחד שזה פעם בשבוע. מה? עדיין זה נקרא שיש לו רע. זאת אומרת, אם הרע באיזשהו שלב מצליח להשתלט על הטוב, לגבור על הטוב, אז זה כבר לא נקרא שהוא בינוני אפילו, כן? למה? ברגע שרע משתלט על טוב, אפילו בעבירה קלה, אז הוא נהיה רשע לפחות לזמן מועט, כן? זאת אומרת, א' כל גם כן צריך להבין, כשאנחנו רואים פה על נגיד בינוני, כן? יש אנשים שהם בינונים כל החיים, כן? כמו שרובע אמר, כגון ענן בינוינים, כן? שהוא בא להסביר, זאת אומרת, זה לא שרובע עבר פעם עבירות, רובע אף פעם לא עבר עבירות, הוא תמיד היה במצב של זה, זאת אומרת, הוא היה נשמה של בינוני, היה במצב של בינוני. ויש אנשים שהם תקופה במצב של בינוני, תקופה לא.
שהבינוני הוא מה, הוא כל הזמן כופה את הרע.
כן, זאת אומרת, לעולם הרע לא מצליח להשתלט על הטוב. הרע קיים, זה נראה, בפרק י"ב זה יהיה הבינוני. אבל פה אנחנו מדברים על זה שהרע כן מצליח להשתלט על הטוב. אבל יש בזה הרבה מדרגות. יש כאלה שעושים עבירה ממש, יש כאלה שרק מעררים בעבירה. נראה, עכשיו הוא יפרט את זה. אז הוא אומר, יש הרבה מדרגות עד כמה שהרע מצליח להשתלט על הטוב. לרביבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול כפיפת הטוב לרע חס ושלום. יש מי שהכפיפה בביטול אצלו מעט מזר. זאת אומרת, זה ממש דברים קלים. ואף גם זאת אינו בתבידות ולא תדיר לפרקים קרובים. זאת אומרת, גם באיכות של הדבר, כן? זה משהו קל. זאת אומרת, זה לא עבירות חמורות, זה דברים יותר דקים. וגם בבחינת הכמות, זה לעתים רחוקות, זה לא משהו שקורה לו כל הזמן. פעם ב, הוא נכשל. אלא לעתים רחוקים מתגבר הרע על הטוב, וכובש את העיר קטנה הוא הגוף. אך לא כולו, אלא מקצתו לבד, ליוצר למשמעתו, ונעשה לו מרכבה לבוש ולבוש להתלבש בו אחד משלושת לבושי הענל. זאת אומרת, הרע מצליח להתלבש בחלק הטוב, או במחשבה, או בדיבור, או במעשה. אבל בזמן מועט, רק קצת זמן, יש לו איזו מחשבה לא טובה, או דיבור לא טוב, כגון, די. או במעשה לבד, לעשות עבירות קלות ולא חמורות חס ושלום. כן? עבירות שהן נחשבים עבירות קלות יותר. או בדיבור לבד, לדבר אבק לשון הרע, כן? לא לשון הרע ממש, אלא אבק לשון הרע שזה על הגבול כזה. ולצנות וחי גבנה, שזה לא, אין לאו בתורה מפורש על ליצנות, רק שזה דברים שהם... או במחשבה לבד, אירורי עבירה קשים מעבירה. או, עכשיו, אבל מה זה אירורי עבירה? הוא מסביר. אבל לא, אבל, וגם אם אינו מערב בעבירה לעשות את זה, זאת אומרת, לא שהוא מתכנן לעשות את זה. כן, לא שהוא חושב, טוב, אני אלך לעשות עבירה חס ושלום. אלא, בעניין זיווג זכר ונקבה בעולם, שעובר על הזרת התורה ונשמרתם מכל דבר רע שלא יערר ביום, שמו יגיע לכישלון בלילה. כן? זאת אומרת, אז לא שהבן אדם, תראו, לא כך שהבן אדם תכנן לעשות איזה משהו לא טוב, אלא נכנס לו איזה מחשבה לא טובה על העניין, עניינים של הרעייף, כן? והוא לא דחה את זה מיד. זאת אומרת, הוא ממשיך לערר בזה. הוא ממשיך לערר בזה. אז האירור הזה, הוא עובר עליו שנשמרתם מכל דבר רע. אבל זה גם כן, זה דבר שדברים שכתוב שאירורי עבירה, זה דברים, זה דבר שבינם קשה לו לשלוט על זה, כמו שנראה בהמשך. או, עוד דוגמה, שהושעת הכושר לעסוק בתורה, כן, זאת אומרת, כל התנאים מסביב, זה מתאים עכשיו שהוא ילמד, אין לו דאגות, אין לו תרדות, והוא מפנה ליבו לבטלה, כדתנן באבות, הנאור בלילה, והולך וכו' וכו', ומפנה ליבו לבטלה, אז לא נגמור מה שכתוב שם. הרי זה מתחייב וכו'. שחת מכל אל וכיוצא בהם נקרא רשע בעת ההיא. זאת אומרת, כיוון שלמעשה בזמן הזה הוא ביטל תורה, אז לזמן מועט הזה אין מה לעשות, הוא נקרא רשע. שהרע שבנפשו גובר בו, מתלבש בגופו ומחתיאו ומתמו. אבל אחר כך גובר בו הטוב, מיד אחרי זה הטוב גובר בו, שבנפשו האלוקית הוא מתחרט, הוא מבקש מחילה וסליחה מהשם, והשם יסלח לו. אם שב בתשובה ראויה, על פי הצד חכמנו זל ביומה, בשלושה חילוקי כפרה, שרבי שמואל דורש, כן? רבי שמואל אמר שם שיש ארבעה, שלושה חילוקי תשובה, זאת אומרת, אם תשובה, אם הוא עשה עבר על עשה, אז הוא שב מיד ונמחה לו, כן? לאווים, צריך לחכות ליום כיפור, קראת, מיטה, לא משנה. יש שלוש חילוקים שהגמרא אומרת. אז יש דרכים איך לעשות בתשובה, אז הבן אדם הזה, שהוא רשע וטוב לו, רשע וטוב לו, מדברים על אחד כזה שהוא, שיש, אפילו בדרגה כזאת שהוא שנייה נכשל, מיד אחרי זה הוא חוזר בתשובה. כמו שהגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה ביום, בלילה, אל תערער אחריו ביום. כן? שמה עשה תשובה. הגמרא אומרת, שמה? ודאי עשה תשובה. כן? זאת אומרת, הוא במצב כזה, שוודאי, שלמרות שהוא נכשל, הוא מיד יחזור בתשובה. יפה.
פה כתוב שהוא נעשה מרכבה וגם לבוש. הוא אומר במשפט אחד, ונעשה לו מרכבה ולבוש.
כן.
מה בדיוק ההבדל בין הוא מרכבה ולבוש מבחוץ?
לבוש, כאילו...
הוא מכניס את שניהם באותו משפט.
כן, אני חושב שדיברנו על זה כבר...
כן, אני לא זוכר.
דיברנו על זה בפרקים הקודמים, זאת אומרת, בעצם הוא מתלבש. מה זה מרכבה? זה כאילו משהו שסוחב מישהו אחר, נכון? אז החלק הטוב, הכוחות של הטוב, נהיים משועבדים לחלק הרע. זאת אומרת, הם נהיים, כמו שאמרנו, החיות הזאת של האור שמגיע, האור הטוב שמגיע מלמעלה, בן אדם משתמש איתו בתור כוחות לדברים לא טובים. ואיך הוא מתלבש? במחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, הוא מתלבש במחשבה, דיבור ומעשה, והמרכבה זה האור בלי הביטוי שלו. כאילו לבוש זה כשכבר יש לו ביטוי, למשל במחשבה חושב משהו לא טוב, אז הוא לוקח שכל אלוקי, כן, מקום שמשכן השכל האלוקי, ומתמה אותו, כן, מלביש אותו במחשבה לא טובה, כמו שהוא אומר שם עכשיו, או בדיבור, או במעשה, זה נקרא לבוש. זאת אומרת שיש לו ביטוי באחד משלושת הכלים, שלושת הלבושים שהוא קורא לזה. ומרכבה זה בלי קשר לביטוי שלו, זה עוד לפני הביטוי, עצם האור הרוחני שאין לו הגדרה ממשית, כן, אין לו, זה אור שמגיע מלמעלה, אין לו ביטוי דווקא במחשבה, דיבור ומעשה, אז הוא נהפך, האור הזה כאילו נהיה עבד לקליפות, כאילו האור הזה נהיה כמו שהוא אמר למעלה, על
יותר פרווה, יותר סתמי מהלבושים.
כאילו לבוש זה יותר, עוד לא מתבטא בשלושה הזה. הוא אמר את זה למעלה לגבי הנוגה, קליפס נוגה, שזה כן. כאילו הולך או ככה או ככה, אז שם הוא גם כן אומר את העניין של מרכבה ולבוש. זאת אומרת, או שאתה, קודם כל אתה לוקח את השפע שמושפע לך, נכון? הקדוש ברוך הוא, כפשוטו, בוא נהיה הכי פשוט, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע, ואתה משתמש עם זה לרע. נותן לך כוחות, אז הכוח הזה, הוא אין לו ביטוי במחשבה, דיבור ומעשה עדיין, נכון? זה כוח, זה, זה, זה אנרגיה שקיבלת מלמעלה. זה נקרא שאתה נעשה מרכבה. זאת אומרת, אתה סוחב עם הכוח הזה, אתה משתמש עם תולרה. והוא מתלבש בשלושה אפשרויות. אתה יכול לעשות את זה, לא חייבים שזה תמיד בכל השלוש. כמו שהוא אמר, יכול להיות בן אדם שרק יחשוב לא טוב, ולא יעשה, או דיבור או מעשה. יש שלושה אפשרויות איך זה יתבטא בסופו של דבר. כן. ויש, אז זה, זאת אומרת, זה רשע וטוב לו, זאת אומרת, אבל שהטוב שלו הוא גדול מאוד. זאת אומרת, רוב הזמן הוא בעצם טוב. יש לו זה, אבל בכל זאת, זה מעניין, כן? שהשם שלו נהיה רשע וטוב לו. לא אומרים שהוא צדיק ורע לו. לא.
למה לא בעצם?
מה? כי אם...
גם הצדיק ורע לו הוא צדיק, ואז...
לא, אבל הצדיק ורע לו, זה אומר ש... השם שלו, התואר שלו הוא צדיק. וצדיק זה אחד שאף פעם לא היה עליו שם של רשע. ופה יוצא שבאיזשהו שלב, זאת אומרת, היה זמן שהוא היה רשע. אז ורע לו שהמצערה קיים, אבל הוא אף פעם לא הצליח, כמו שהוא אומר בפרק הקודם, כן? צדיק ורע לו, הכוונה היא שיש לו רע, אבל הרע אף פעם לא הצליח להתגבר, לעולם לא הצליח להתגבר על החלק של הטוב. אז לעולם הוא לא היה נקרא רשע.
עכשיו, עבירה אחת זה בין צדיק לרשע.
כן, כי אנחנו מדברים פה, או, אז זה מה שרציתי להגיד לכם בהתחלה, זה מה שאמרתי בהתחלה. הוא אומר את זה מאוד דיכוטומי, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. זאת אומרת, בינוני זה אחד שאף פעם לא חטא בחיים שלו. כן? בינוני זה אף פעם אחד שלא חטא. עכשיו, מה הוא מתכוון? אז כמו שהוא הסביר למעלה, הרי הוא בא לתרץ ממרה של חזל שכתוב ברת צדיקים, ברת הרשעים, נכון? שכאילו יש... זאת אומרת, יש נשמות שהן בעצם באמת סוג של בריאה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא שם אותם במצב של צדיק וטוב לו, למשל, שאין לו בכלל רע. כמו הנשמות האלה, כן? יש כאלה שהתגברו על עצמם, ויש כאלה שהם נולדו על ההר, כמו שנקרא. זאת אומרת, הם נולדו במצב של צדיק וטוב לו. כן? ויש כאלה שהנשמה שלהם היא נשמה של בינוני. אז זה לא פלא שהם לא עשו, כי זה המציאות שלהם. זאת אומרת, אם אתה נולד במצב של בינוני, אם אתה נולד ככה, אז אתה באמת לא תעשה אף פעם עבירה. למשל, האריז"ל הרבה פעם אומר את זה על גלגולים. למשל, בן אדם היה צדיק, כן? והוא עשה הכל טוב. והיה לו איזה נגיד, למשל, אפילו האריז"ל אומר, עשה הכל טוב, הוא רק לא למד חוכמת הקבלה, הוא יצטרך לחזור עוד פעם לעולם הזה כדי להשלים את זה. אבל יש פה בעיה. אתה מחזיר אותו בחזרה, הוא שוב פעם מתמודד עם כל מה שהיה, יכול להיות שהוא פתאום יהפוך לרשע. נכון? מה הוא השם? הרי הוא עשה הכל טוב כבר, אז שמים אותו במצב שאין לו כבר את ההתמודדויות האלה. מה שהוא כבר עבר בפעם הראשונה, הוא כבר לא מתמודד איתם. אין לו בעיה בזה, הוא בכלל לא, אין לו משיכה לזה בכלל. אין לו יצא הרע בזה. וכל התפקיד שלו פה זה אם הוא ילמד קבלה או לא ילמד קבלה. זה כל הנושא שלו, או דברים אחרים. זאת אומרת, כאילו, הנפשות, לפעמים בלי קשר לגלגולים, אלא כיוון שיש להם תפקיד היסטורי, כן? הנשמה של דוד המלך, ולי בחלל בקרבי, הנשמה של משה רבינו, אברהם אבינו, יש להם תפקיד היסטורי, אין מה לעשות, נכון? זה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם תפקיד היסטורי. אז הם נולדו במצב מסוים, מבחינה מסוימת. לפעמים היה כאלה שבעצם היפכו את עצמם, זה שהם לא נולדו ככה והם הפכו את עצמם, אבל יש אנשים שככה נולדו, זה המצב שלהם. ויש לפעמים, זה בגלל גלגולים, כמו שאמרנו, אבל לכן הוא כותב את זה כאילו דיכוטומי, כי הוא מדבר על בינוני בעצם. מישהו, נשמה של בינוני, נשמה של צדיק ונשמה של רשע. עכשיו, בתוך זה, בכל בן אדם יש לו זמנים. אתה יכול להגיד, הבן אדם נגיד, למשל, יכול להתחיל עם מצב שהוא רשע וטוב לו. זאת אומרת, שהוא עדיין עובר עבירות, למרות שרוב הזמן הוא מתגבר, אבל לפעמים הרע מתגבר עליו. ואז, אחרי תקופה, הוא מתחזק בעבודת השם, הוא הופך לבינוני, כן? אז זאת אומרת, הוא מגיע למצב שהוא שוב לא חוטא יותר, כן? לא משנה באיזה גיל הוא מגיע לזה, אבל הוא מגיע באיזשהו שלב למצב שיותר הוא לא חוטא.
ואז הוא יחשב צדיק וטוב לו.
ואז הוא נהפך להיות כמו צדיק ורע לו, כמו בינוני כזה, כן? כמו הבינוני, שהוא כרגע במדרגת הבינוני, רק הוא מחלק את זה לפי סוגי הנשמות ולא לפי סוגי המצבים. זאת אומרת, הבן אדם יכול להיות לו כמה מצבים. זאת אומרת, אם הוא במצב, זאת אומרת, מה שאני מכוון להגיד זה כזה דבר, שנגיד בן אדם הוא במצב שהוא עדיין יכול להיכשל בעבירות, כן? עכשיו, אם הוא הרבה זמן לא עושה עבירות, אבל במצב הנפשי שלו הוא יכול עוד ליפול לעבירות, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה חטים כשהוא יגיע לזה, הסימן שהוא לא הגיע למדרגה הזאת. אבל הוא יכול להביא את עצמו אחרי עבודה קשה, למצב כזה שהוא כבר כאילו בטוח שכל פעם שיגיע אליו שאלה, כמו שהוא נראה בפרק הבא שהוא מסביר, זה בשליטה שלך, מה הבעיה? הוא אומר את זה כאילו. העניין של בינוני זה פשוט. מגיע לך מחשבה לא טובה? תדחה אותה. אל תחשוב על זה. אל תמשיך לחשוב על זה. זה לא שלא עולים מחשבות, רק הוא לא מערר בהם, הוא עוצר אותם. מגיע לך מעשה, אל תעשה מעשה לא טוב. זאת אומרת, בעיקרון זה בידינו. נכון שזה מאוד קשה, אבל בעיקרון זה בידינו. כן, העניין הזה, לא לחשוב מחשבות לא טובות, או לא לדבר על דברים, זה הכל בידינו בעיקרון, נכון? אז במילה, בן אדם יכול להגיע, אפילו שהוא נגיד היה במצב של רשע וטוב לו, פתאום הוא יכול להגיע למצב של בינוני, שהוא כבר מובטח שהוא יותר לא יעשה עבירות, אבל עדיין יהיה לו משיכה לרע. הוא עדיין לא יצליח להתגבר על זה. זה נראה כן, הוא יכול להפוך לבינוני, כן, למצב של בינוני. אז אני אומר, זה שפעם, זה לא אומר שכאילו מי שפעם אחת היה עליו שם של רשע, לא יכול להגיע למדרגה של בינוני. יכול, אפילו רשע גמור. רשע גמור, רב עקיבא היה לכאורה רשע גמור, נכון? הוא עשה את כל העבירות לכאורה, הוא היה... אז, ובכל זאת הוא הגיע להיות רב עקיבא, שלאחרה הגיע למדרגה הכי גבוהה. זאת אומרת, זה אפשר, רק הוא מדבר פה בחלוקה של הנשמות. יש נשמה שהיא בינונית, זאת אומרת שהיא מעולם לא חוטאת. יש נשמה שהיא struggle with this. כן? יש מי שהרע גובר בו יותר. ומתלבשים בו כל שלושה לבושים של הרע. זאת אומרת, לא רק באחד מהם, אלא בכל השלושה לבושים. גם מחשבה, דיבור ומעשה. הוא מחטיאו בעבירות חמורות יותר. ובעיתים קרובים יותר. כן? גם כן, זה יותר, אז בדרגה הזאת הוא... אך, בינתיים מתחרט... ובאים לו אירורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים. כן, הרי הרע, הרי לא ביטל את הטוב בצורה כזאת, אלא אז מילא, נכון שזה יותר קרוב, אבל בכל זאת יש את המלחמה. אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. אתה רואים? הנה, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אם היית מגיע לכזה מצב, כמו, איך הרמב״ם אומר? מה זה תשובה גמורה? שהוא חוזר בתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא יחזור לחטא זה עוד. זאת אומרת, שהוא הופך את עצמו ממצב למצב. זאת אומרת, כרגע הוא במצב של רשע וטוב לו, זאת אומרת שהוא לפעמים כן רשע, אז האם הוא הצליח להגיע למצב נפשי, שמבחינת הנפש שלו הוא יכול כבר להתמודד עם כל ההתמודדויות שיהיה לו. אז זה אומר הרמב״ם. מה זה תשובה גמורה? תשובה גמורה? זה שהבן אדם שיעיד עליו יודע תעלומות, זאת אומרת שהוא הגיע למצב של בינוני, שיותר כל פעם שיהיה לו התמודדויות הוא כבר לא זה. אז אם הוא לא הגיע למצב הזה, אז זה נקרא עדיין רשע וטוב לו. זאת אומרת, למרות שהוא חזר בתשובה, מבחינת המדרגות, לא שהוא באמת רשע, מבחינת המדרגות, זה אומר שהחלק הרע שבו עדיין פעיל. אז זה אמרו בתנו, רשעים מלאים חרטות, שהם רוב הרשעים שיש בחינת תום בנפשם עדיין. זאת אומרת, כל מי שיש לו חרטות עדיין, סימן שעדיין הוא במלחמה. כל מי שעדיין מרגיש חרטה וכולי, אז סימן שיש לו מלחמה עדיין. אך, מי שאינו מתחרט לעולם, זאת אומרת, יש כאלה שזה כבר בכלל נהיה להם כתר מוחלט, הם בכלל לא זה, והם באים לו אירועי תשובה כלל, נקרא רשע ורע, לא. זאת אומרת, הוא גם רשע, וגם החלק של הטוב כבר לא נמצא בתוכו. מה הכוונה? תראו מה שהוא אומר.
מה לא אומרים ורע לו וטוב לו? זה נשמע לי לא...
כאילו רשע ויש לו רע. ורע בתוכו כאילו. ורשע וטוב לו, זאת אומרת רשע שיש בתוכו טוב עדיין. אז כאילו הוא גם רשע וגם רע לו. זאת אומרת גם החלק הימני של החלל, זאת אומרת החלק שאמור להיות טוב, נפח כאילו להיות רע.
לא
למדנו
שאי אפשר שהרע...
בדיוק, יפה מאוד. יפה, אז עכשיו תראו מה, בדיוק, שאלה טובה, תראה מה שהוא אומר. שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גובר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו, ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה, ולכן אמרו רבותינו ז"ל, כל בעשור השכין תשאר. זאת אומרת, נכון שהרע שלו מתגבר, אבל הוא לא מצליח להפוך. בטוב, אמרנו שהטוב יכול לקחת את הרע, להפוך אותו לטוב. אין כזה דבר רע. רע לא יכול לקחת טוב ולהפוך אותו לרע. כיוון שהטוב הוא דבר מהותי, והרע הוא דבר מקרי. כן? אז מקרה לא יכול להפוך דבר שהוא בעצם למקרה. אבל מה, אז מה קורה? הוא כל כך שקוע ברע, עד שהטוב כאילו, איך הגמר אומרת, אי אפשר לדור עם נחש בכפיפה אחת. כן, הגמר אומרת את זה על אישה מאוד רעה, אז אי אפשר לגור ביחד עם נחש. With a snake, you cannot live. אז הרע, הטוב, ברגע שהרע הוא כל כך גדול, הוא אומר, אני לא יכול כבר להיות פה ביחד. זאת אומרת, מה זה אומר? שהוא כבר לא מקדם את הבן אדם. זה מה שזה אומר. מה זה אומר? שזה נסתלק מקרבו ועומד מעליו. כן? זאת אומרת שבדרך כלל אצל יהודי, יש לו נקודה של טוב שמנסה לקדם אותו. ולכן, זה הירורי תשובה. מה זה הירורי תשובה? זה בעצם הטוב שמנסה לקדם את הבן אדם לצורה של לדברים טובים. אבל ברגע שהוא כל כך רע, והוא לא, אפילו לא מרגיש חרטה, זה סימן שכאילו הטוב התייאש מלקדם אותו. אוקיי, בסדר, אז הרע שינהל אותך. והוא מסתלק ונמצא מלמעלה לבן אדם, מחוץ לכלים שלו. אז הוא לא מגיע לבדי ביטוי, לא במחשבה, ולא במעשה. זאת אומרת, הוא תמיד רע. הוא כל הזמן שקוע ברע, אבל זה לא שהטוב הזה יתבטל. ולכן, מה, איך הוא מסיים? מה המשפט האחרון שהוא מסיים? ולכן אמרו רבותינו ז"ל, כל בעשור שכין תשרי, מה הוא מתכוון? כתוב שם כל בעשור, נכון? אם יש 10 יהודים במקום אחד, יש שם השכינה. לא כתוב שיש הבדל עם 10 עם צדיקים, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וזה. זאת אומרת שגם במצב שיהיה פה 10 שהם במצב של רשע ורע לו, בכל זאת יהיה פה השראת השכינה. למה? כיוון שחלק הטוב לעולם לא מסתלק. כן? זאת אומרת, חלק הטוב לעולם לא נפרד. ולכן אם יש 10, כן, יותר מזה, אפילו הרבינו תם הרי אומר, מהגמרא הזאת, שהגמרא אומרת, כל בעשור שכין תשעה, יאוגו, מביא בשם רבינו תם, שמה קורה אם יש 9 ותינוק, או אחד שמם יושן, אפשר גם לצרף אותו למניין. הוא יושן. לא משנה, זאת אומרת, המציאות של 10, שכינה שורה, אותו דבר פה, הוא כמו יושן עכשיו הבן אדם הזה, זאת אומרת, החלק הטוב שבו נמצא מעליו, לא נמצא בכלל בו, נכון? נמצא מעליו, זאת אומרת, הוא לא מקדם אותו, אבל הוא נמצא. וברגע שיש לך עוד 9, ואפילו עם כל 9 הם יהיו ככה, זאת אומרת, כל 9 יהיו בצורה הזאת שהם רשעים, רשע ורע, לא? אפילו, האמת היא שבתפילה גם רואים יותר מזה. אנחנו אומרים שכל תפילה שאין בה מתפילת הרשעים, אינה תפילה, כן? נכון? לאיפה אנחנו יודעים את זה? מהקטורת. מהקטורת יש הרבה סימנים עם ריח טוב, ושמים שם חלבונה גם כן. למה שמים חלבונה? כן, זה אנחנו אומרים.
בכל יום זה שייך.
שייך בכל יום, אבל ביום כיפור אנחנו אומרים את זה ביותר מודגש, כן? אנו מתירים להתפלל וכו'. עם העבריינים, אבל כל תפילה שאין בה מתפילה של הרשעים, אינה תפילה, זאת אומרת, יש כאילו עניין לצרף גם כן את החלק הטוב הזה שהוא מסביב לבן אדם גם בתפילתם. זאת אומרת, זה מעניין, זאת אומרת, זה כאילו נותן איזה עילוי לתפילה בזה שגם החלק היותר נידח הזה גם כן נמצא חלק מאיתנו.
גם הרב הסכם כן,
זאת אומרת. מה?
הרב הסכם כן.
הרבות שאין לו טעם ואין לו ריח, בטח. נכון.
מספרים על הבעל שם טוב, שהוא פעם הוא אסף מניין של גנבים בכדי לעזור לחולה שהתרפא, וזה עזר. כי למה הוא אמר? כי הגנבים הם יודעים איך לפתוח מנעול. זה הרעיון פה של...
כן. מעניין. זאת אומרת, יש פה לכאורה, זה גם נקודה עמוקה, זה נראה שכאילו העניין של מניין קשור יותר כאילו לחלק של הקדושה שנמצא מחוץ לכלים של הבן אדם. נכון? מה קורה במניין? מה קורה בין בן אדם שהוא יחיד לבן אדם שהוא מניין? מה קורה? מה העשר עושה?
זה מחפר
לך. אני חושב קהל. נכון? זאת אומרת, הבן אדם כבר לא נקרא פרט, הוא כבר נהיה חלק מן הכלל.
אתה מבטל את
הציבור. בדיוק. זאת אומרת, כשיש לך, כשאתה בן אדם יחיד, אז אתה כאילו שבוי במחשבות שלך, בדיבורים שלך, במעשים שלך. זאת אומרת, אתה מוגבל לפי הכוחות האישיים שלך. אם יש 10, שכין תשרי. מה זה שכין תשרי? זאת אומרת, זה הכוח הכללי שלנו. מה שמאחד בין כולנו באופן כללי. זאת אומרת שהוא לא לפי הכוחות שלנו, הוא מעל הכוחות שלנו. שכינה ששורה, זאת אומרת, השכינה הרי זה תמיד הסימן לכנסת ישראל, נכון? מה זה כנסת ישראל? זאת אומרת, זה הכוח של עם ישראל לא כפי שהוא מתחלק לפרטים, לא כמו שיש דוב גרינברג, יעקב פוקס וכו', אלא יש איזו נשמה כללית שבה כלולים כולם, כן? כן, לא, אז בדיוק הפוך. למה מניין קשור לעניין הזה שהוא כולל גם רשעים? למה? נכון? הוא אומר, לכן אמרו רבותינו, הכל בעשור שכין תשאריה, זאת אומרת, זה כולל גם את הרשע שהטוב שבו הוא לא נמצא בתוכו, אלא נמצא מסביב אליו, מקיף אותו. כי מה זה אומר שהטוב שלו מקיף אותו? שהטוב שלו כבר לא... כבר לא קשור אליו פרטי, נכון? הטוב שלו לא מתבטא בצורה פרטית אצלו, לא במחשבות שלו, הוא לא חושב טוב, הוא לא עושה דברים טובים, הוא לא מדבר דברים טובים, זאת אומרת שהחלק הטוב שבו לא מתבטא בו באופן אישי, אז מה נשאר? נשאר הטוב שמתבטא בכלל, נכון? כשבן אדם אין לו, זאת אומרת מה שדיברנו פעם על שיש אור שסובב כל העלמין וממלא כל העלמין. מה זה ממלא כל העלמין? דבר שיכול להתבטא בכלים. סובב כל העלמין זה דבר שלא יכול להתבטא בכלים. אז כאילו, כיוון שהוא הרשיע כל כך, והטוב לא יכול, וזה עיקר העניין, עיקר העניין זה להביא את השכינה כל אחד לפי בתחתונים. זאת אומרת, דוב גרינברג, כל אחד שיהיה לו את הזה. אבל אם הוא במצב כזה שלא, אז איזה חלק טוב שבו נשאר? החלק הזה שקשור לכלל. וכשהנשמה היא באופן של כלל, אין לה פגם. כן? כי הנשמה הזאת היא הכללית, אין בה פגם. אז כיוון ש... מה קורה כשיש 10 אנשים? הבן אדם נהפך מפרט לכלל, אז לכן מה אכפת לי שהוא רשע? אבל העניין של מניין הוא, העניין של מניין הוא, זה כלל, זה הנשמה הכללית. ובנשמה הכללית אין הבדל בין הרשע, לצדיק. לכן אנחנו רוצים כל תפילה שאין בה תפילת הרשעים אינה תפילה. כיוון כי תפילה של ציבור היא...
כל מיני
צריך למצוא איזה גוי, איזה שגץ כזה. התנדב להיות שגץ, אתה תהיה השגץ. כמו שלאבדיל יש תורנות בין החיובים, אז כאילו יהיה תורנות מי השגץ של היום. צריך... כן, אולי זו שזלמן יכול לעשות כזה לוח על איזה פרשיות, איזה פרשה השגץ, מי רוצה להיות השגץ של השבוע. חס ושלום.
אפשר לאסוף הרבה
כסף ככה. תשומות. כן, כן. אז לכן הוא אומר, לדעתי זה מה שהוא אומר פה, לכן אמרו, הכל בעשור השכין תשארי, זאת אומרת, העניין הזה, שאנחנו אפילו יושן, ולם יושן, כן? זאת אומרת, מה קורה כשבינם יושן או קטן? אין לו גילוי של האור שלו, לא במחשבה שלו, לא בדיבור שלו, לא במעשה, הוא יושן. אבל יש, בחלק של הנשמה הכללית, כן, אז העניין של מניין הוא בדיוק הנקודה הזאת. העניין של מניין זה שבן אדם הופך מפרט, זאת אומרת, לפי הכוחות שלו, לפי הדיבור שלו, לכלל, לנשמה הכללית הזאת. ולכן שמה כולם שייכים בהם. וזה רק מורה לך שהרע לא יכול אף פעם להתגבר על הטוב. הרע לא מתגבר על הטוב באופן מוחלט, הוא יכול לסלק אותו לזה. אז זה הדרגות שיש כל הזמן בתוך הבן אדם. אז בזה סיימנו את פרק י' א', וכשמסיימים פרק י' א', בדרך כלל מתחילים פרק י' ב', והבינוני.
זה רק שייך ליהודי?
כן, כי אצל גוי, כמו שאמרנו, אין בכלל את המלחמה הזאת בין הטוב והרע. כן, זאת אומרת, אין, יש לו, כמו שדיברנו על זה, יש נפש, הנפש הזה של קליפת נוגה, היא שייכת רק ביהודי, זאת אומרת שהיא באופן טבעי מושכת אותו לטוב ורע ביחד. אצל הגוי, באופן טבעי, הוא לא נמשך לטוב, אבל הוא יכול להשכיל, זאת אומרת, הוא יכול על ידי הבנה להבין שזה דבר טוב ולעשות דברים טובים על ידי השכלה, אבל זה לא, זה כמו שאמרנו, הגמרא אומרת שיהודי שנותן צדקה, אפילו אם הוא אומר מפורש שהוא נותן את זה רק בגלל שיחיה בני, אנחנו אומרים שזה נקרא צדקה. למה? כי תמיד מעורב פה גם חלק טוב. כי כל פעולה שיהודי יעשה, תמיד יש פה חלק של טוב ורע. מעורבב. שאין כן אצל גוי כתוב שאפילו שהוא נותן צדקה, וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה שהם עושים, הם עושים רק לעצמם. זאת אומרת שהטבעי, האופן הטבעי, זה לא מגיע מנטייה לטוב, זה מגיע מ... זה לא מגיע מנטייה טבעית לטוב. כמו שבן אדם צריך לאכול, יהודי צריך לעשות טוב. כן? אצלם זה לא ככה, אבל ודאי שאנחנו מצפים מהם שיעשו טוב, הרי, נכון? יש שבע מצוות בני נוח, ודרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת שגם מגוי אנחנו מצפים שינהג בדרך ארץ, נכון? אם דרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת שאני לא צריך תורה בשביל להתנהג בדרך ארץ. זה ויכוח גדול. נכון? האם רק על ידי התורה אנחנו יכולים להתנהג כמו שצריך? מי ששמע על רבי יונסן זקס מאנגליה, אז יש לו סדרה של ספרים, שזה, אתה מסתום שמעת עליו, נכון? הוא היה צ'יף רבי שלך. לא, היה הרב הראשי, לא?
כן, כן.
כן, היה פילוסוף גדול. אז הוא כתב כמה ספרים, מוסריות וכמה ספרים שתורגמו כבר לעברית, שזה הנושא שלהם. זאת אומרת, האם צריכים דת בשביל שיהיה מוסר, או שמוסר לא קשור לדת? מוסר זה כבר לפני הדת. נכון? זאת אומרת, מוסר זה משהו אנושי, שלא קשור לדת. אז האמת היא שחזל אומרים שדרך ארץ קדמה לתורה, אז בעצם מה הם אומרים בזה? שלכאורה מוסריות לא קשורה לדת, נכון? אבל באותו משפט כתוב שמוסריות כן קשורה לדת. למה? כי דרך ארץ קדמה לתורה זה כשיש תורה אחריה. זאת אומרת, כשיש תורה אחריה, אז דרך ארץ לא תלוי בתורה. זאת אומרת, אתה לא צריך, נגיד, להתנהג כמו בן אדם, להגיד, אוי, איפה זה כתוב בגמרא, כדי ש... זאת אומרת, אם אני משולח ילד עם שקית זבל, אז פה בבית שמש, אתם גרים ברמת בית שמש א', אז אתם לא רואים את זה כל כך. אבל במקומות שהם יותר... אין להם וואטסאפ, נגיד, למשל, אז שם אתה תראה שיש מנהג כזה שילד הולך ושם את השקית זבל ליד הפח, כי זה מאוד מאוד קשה הרי... לפתוח את המכסה ולשים את זה בתוכו, אז לכן המנהג הוא לשים את זה ליד, ואז מצטבר, וזה, למה? כי אין גמרא, באמת, אין שום גמרא כזאת שאומרת שצריכים לשים את הזבל בתוך הפח אשפה. אין כזאת גמרא, אז אם אין כזאת גמרא, אז אין מושג כזה.
הפוך, יש תקנה של יהושע בן נון שבארץ אפשר לשים...
כן, אז עוד יותר גרוע, בקיצור, אז יותר טוב. קיצור, אם אתה מגיע עם גישה כזאת, שכל מנהג של דרך ארץ, אני צריך למצוא שזה יהיה כתוב בתורה, ואם לא, אז זה לא רלוונטי בשבילי, על זה חזל אמרו לך, דרך ארץ קדמה לתורה. אתה לא צריך להגיע לתורה בשביל להתנהג כמו בן אדם. קודם כל תהיה בן אדם, אחר כך תהיה. הבעיה היא שזה הניסיון גם הוכיח, וזה מי שיקרא את הספר הזה של רבי יוסף זקס, הניסיון הוכיח שבלי דת לא הצליחו לקיים ציוויליזציה של מוסריות, לאורך זמן, בלי שיש לה השפעה מהדת. לא חייב להיות שכל מי שהיה שם, היה דתי ועשה באופן את כל ה... כן? אבל בלי השפעה של דת, אם לא הייתה השפעה של דת, לא הייתה ציוויליזציה שהצליחה להתנהג בצורה מוסרית ללא זה. כשחזל אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת שאני לא צריך להגיע לתורה, אבל אני צריך שתהיה תורה אחריה. הידיעה שיש תורה, גורמת לי שעכשיו אני אתנהג במוסר, אבל בלי קשר לתורה, אלא מה שנורמלי, אני צריך לדעת מה נורמלי ולהתנהג עם זה, כן?
יש ראייה שגם הפלישתים האלה, כתוב דרך ארץ פלישתים, אז כנראה ש...
כן, אתה מכיר את הסיפור...
להם היה דרך ארץ,
כן. אתה מכיר את הסיפור עם המואר עיניים. יש סיפור מצחיק, שהוא אמרו לו, איך התחילה את הפסוק? ולא נוסן אלוקים...
ולא נחם
ולא... זה יפה. השם של המור עיניים היה נוחום. אז פעם הגיע אליו איזה מסנגד או משהו כזה, והוא אמר לו, ולא ינוחום אלוקים. זאת אומרת, אתה לא קשור לאלוקים. אז הוא אמר לו, דרך ארץ פלישתים. כן, זה היה שרון עלו.
אומרים את זה גם על מישהו אחר.
כן? מי?
נוחום קורגן. המנהל של הציונות.
כן? טוב, אז הוא, גם המואר עיניים וגם הוא, יפה. כן, דרך ארץ פלישתים.
ככה אמר הרבי בכיתה של החבר שלי, בכיתה שלו, אמר, אל תתלגו עם דרך ארץ פלישתים. הוא אמר, הרבי אמר לכיתה.
כן.
נהגים לא יפה, הילדים לא נתנהגו יפה, אז הרבי אמר להם, אל תתלגו עם דרך ארץ פלישתים.
כן.
הוא עוד רבי?
כן, וזה היה רבי בניו יורק.
כן, אני שואל, אז הוא עוד רבי?
הוא בעולם האמת כרגע.
כן, איך הגענו לזה אני לא יודע. איך הגענו לעניין של...
שדרך ארץ קדמה לתורה, שדרך ארץ
פלישתים. אם שייך לגוי, כן. אז אני אומר, זה מה שאני אגיד, שכיוון שאנחנו הרי מצפים מגוי להתנהג בדרך ארץ, נכון? כי יש לו שבע מצוות בני נוח, הוא צריך להתנהג בדרך ארץ. אז זה סימן שבעצם הוא יכול להתנהג בדרך ארץ, נכון? הוא יכול להתנהג במוסריות. למה? כי נכון שזה, אין לו נטייה טבעית לזה, בסדר, נו, אין גם נטייה טבעית, כאילו, זה כמו, אין, בסדר, יש דברים שעושים בלי שיש לך נטייה טבעית, בגלל שאתה מבין בראש, זה כך צריך לעשות. אז הדרישה שלנו, זה כמו שהרבינו ניסים גוין, בהקדמה לשעס, הוא כאילו אומר שזה כתוב עוד כמה ש... שבעצם המצוות השכליות, יש לנו דרישה מן הגויים גם כן לקיים אותם, כיוון שאני לא צריך בשביל זה ציווי, כן? זה נורמלי, אתה צריך להבין שלא רוצחים, לא גונבים. לא צריך שיהיה מתן תורה בשביל המצוות האלה, כן? יפה. אז נתחיל פרק י' ב', נראה לי, נכון? יש לנו עוד... אומר הבעל התניא, פרק י' ב', והבינוני הוא שלעולם, אז כמו שאמרנו, שהוא במצב של בינוני, הוא לעולם אין הרג... הוא גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחתיו. כן? אף פעם זה לא מצליח עד כדי כך שהוא חוטא. דיינו, ששלושה אילופי נפש הבאמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה, אין גוברים בו הנפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה, ובשאר עם החברים להחתיים ולתמם חס ושלום. רק שלושה לבושי נפש אלוקית, הם לבדם מתלבשים בגוף. רק זה. שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, ולא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם. מה זה הדבר הזה? לא יעבור לעולם. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, והקדוש ברוך הוא לא... נכון? זאת אומרת, אבל זה המצב הנפשי שלו. נכון? יכול להיות שיהיה אחרי זה מהפכות, כן? היה רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל כהן גדול, ש-70 שנה שימש בכהונה, נכון? ואחרי זה. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. זה בן אחד שהוא מצב של בינוני תמיד. כן? אבל החמאות ועצמות נפש אלוקית שהן 10 בחינותיה, 10 הספירות שלה, לא להם לבדה המלוכה והממשלה בעיר קטנה. זאת אומרת, זה לא שהרע כאילו לא מורגש בכלל. זאת אומרת, למשל, האם יש לבן אדם הזה תאווה לאכול? כן? שלא לשם שם? כן. אבל הוא לא עושה את זה למעשה. כן? אבל יש לו עדיין את הרצון. אבל מתי אין לו את זה? בזמן תפילה. למה? כי אם בעיתים מזומנים, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוכין דגדלות למעלה, כן? זאת אומרת, בעולמות העליונים יש השפעה שהיא לא בהשפעה רגילה, אלא השפעה של מוכין של גדלות, וגם למטה. זאת אומרת, גם מבחינת העולמות, זמן התפילה הוא זמן שהוא מוכשר בעצם בעולמות העליונים, וגם למטה, שישת הכושר לכל אדם שאז... למה הוא מקשר חוכמה בינה ודעת שלו להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא, כן? אז הוא חושב מחשבות על הגדלה של הקדוש ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימיני שבליבו, לדבקו בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. זאת אומרת, זה הזמן שבו הבן אדם מעורר את האהבה, מגביר את האהבה כדי לקיים את המצוות. איך אנחנו רואים את זה? שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה שלפניו לאחריה שאין מדרבנן, שאין הכנה לקיום הקריאת שמע כמו שהתבאר במקום אחר. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים לפני זה, אהבה רבה? זאת אומרת, אתה מכין את העניין של אהבה לפני הקיום של המצווה מהתורה. זאת אומרת, הוא גם רומז פה, כן, שהדרבנן בעצם, כל דרבנן זה בנוי על משמרת כן, לתורה. אז כאילו העניין של אהבה והעירה שייכים יותר בדרבונון מהדאורייסה. כיוון שההכנה לקיום של המצווה היא אהבה ועירה. והדרבנן הם ההכנה של זה. אז מילא, בדרבונון כאילו שייך יותר את העניין של אהבה ועירה. זה משהו מעניין, זה כאילו, יש לו על זה תורה, אני לא יודע אם דיברנו על זה, על זה שמי לאוילום וזה זכרי לדור ודור. מה יותר חשוב, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. עכשיו הוא מדבר על זה, עד כמה בעצם מבחינה מסוימת, הדרבונון יותר חשוב מן הדאורייסה, כיוון שהדאורייסה זה הקיום בפועל, האהבה ואירה הם בהכנה של זה. אז זה, כאילו, אהבת העולם לפני הקריאת שמה, לפני הביטול.
סייג לתורה.
כן, אז כאילו, עיקר העניין של אהבה ואירה שייך בה לפני זה. אין הכנה לקיום, פה בעצם היה מקום להרחיב, כן, על העניין, מה שהוא אומר פה, קריאת שמע וברכותיה, אולי בפעם הבאה כן נחזור לעניין הזה, כי יש פה משהו להרחיב, אבל היום נלמד את זה בפשטות, כן? כמו שהתבאר במקום אחר. ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחוכמה בינת ודעת שבמוח, המקושרים בגלויית אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, אז בזמן התפילה באמת הבן אדם לא מרגיש שהוא רוצה עכשיו לאכול פלאפל. כן? כיוון שהוא כל כך התבונן בגדלות השם, עד שזה עורר אצלו אהבה ועירה כל כך, אז עכשיו זה לא מעניין אותו, הוא לא חושב על הקידוש והערינג והצ'ון שיהיה בקידוש מיד אחרי מוסף, כן? ולכן, לכן דוב גרינברג מזכיר בהודעות של רבי משה בראון קידוש. למה הוא מזכיר את העניין הזה? כי האנשים כל כך תפילה, הם בכלל לא זוכרים מכאלה דברים. זאת אומרת, מה אתה מדבר? עכשיו רק תפילה, אז אף אחד לא יתרום קידושים, אז צריך מישהו שיזכיר שיש קידוש גם כן, כן? אבל בעצם הציבור פה לא שייך בזה, כן? אז יפה, אבל אחר התפילה בהסתלקות המוחין דגדלות, כן? אחרי התפילה כשזה מסתלק, הרי הרע חוזר ונאור בחלול השמאלי, הוא מתאבד תאווה לתאוות העולם הזה ותענוגיו. זאת אומרת, אהבה ואירה קבעו, אז שוב הרע שולט בחזרה. רק מפני שלא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר. זאת אומרת, הטוב לא שולט באופן בלעדי אבסולוטי, אינו יכול להוציא תאוותו מכוח, הרע אינו שולט באופן מוחלט, אז אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף במעשה דיבור ומחשבה ממש. מה זה נקרא? הרי הבעיה כן רוצה, אז מה זה נקרא שהוא אפילו לא חושב על רע? הרי if you want, אז כנראה שיש איזה מחשבה. מה הכוונה? להעמיק מחשבתו בתנוגי העולם הזה, איך למלות תאוות ליבו. זאת אומרת, הוא לא מתחיל לחשבן חשבונות, איך אני אוכל ואיך אני אעשה זה. כי המוח שליט על הלב. כמו שכתוב בראי מהם, נפשס פינחוס, בתולדתו וטבע יצירתו. זאת אומרת, יש כוח בעצם טבע הבן אדם, שהמוח ישלוט על הלב, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק, ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות משלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, אלא הפך לגמרי. בפרט לצד, זאת אומרת, לא רק שנגיד בן אדם, יש לו תאווה לדבר מדברי העולם, לא רק שהוא יכול לא לשמוע לזה, הוא יכול פתאום להחליט שעכשיו הוא לומד גמרא, שזה בדיוק ההפך מזה. זאת אומרת, שיש בכוחו, יש את האפשרות. ובפרט על צד הקדושה, זאת אומרת, יש כוח יותר כשאתה מפנה מאשר מתמטיקה. זאת אומרת, אתה יכול, יש בן אדם, יש לו תאווה, אז הוא יחשוב מתמטיקה. זה בסדר, אבל יש יותר כוח כשהוא יחשוב בענייני קדושה. למה? כי דתי, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, כי יתרון האור מן החושך. פירוש. כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שבמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מעיליו, וממילא, כן, יש אור, אז זה אוטומטי. זה לא שכך נדחה ממילא סיכלות הרבה של הקליפה וסיטרי אחרי שבחלל השמאלי. כמו שרבותינו אמרו, שבינם לא עובר עברה, אלא אם כן נכנס אותו רוח שטות. זאת אומרת, זה ההפך מהרוח חוכמה. מפני שהחוכמה שבנפש האלוקית שבמוח, אשר רצונה למשול לבדה בעיר, למשול לבדה על הבן אדם, ולהתלבש בשלושת לבושי הענל בכל הגוף כולו, זאת אומרת, מחשבה, דיבור ומעשה, שהם מחשבה או דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה כנזכר לעיל. ואף על פי כן, אפילו שהוא אף פעם לא עבר עבירה, ולעולם הוא רק חושב מחשבות עוד, אף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל, מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושר וסיכלות של הקליפה נדחה ממילא, אינו אלא בשלושה לבושי הענל. זאת אומרת, מה שהוא מצליח לגבור, זה רק במחשבה, דיבור ומעשה, הוא מנצח. זאת אומרת, במלחמה בפועל הוא מנצח, אבל לא במהותה ועצמותה, על מהות ועצמותה של הקליפה. זאת אומרת, אם אתה מדבר במהות, האם קיים אצלו עדיין חלק הרע, אז חלק הרע קיים במהות עצמה. כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית שמקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו במנוני אחר התפילה. שאין רשפי אש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל המיני, כי אם תוכו רצוף אהבה מוסתרת שהיא אהבה טבעית שבנפש אלוקית, זאת אומרת, אהבה נורמלית שיש בכל קליפת נוגה, כל בן אדם יש לו אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא, אז, אבל זה לא מה שיש לו בזמן התפילה, שזה ממש מבטל את החלק של הרע לזמן מועט, אלא זה נשאר ככה. ואז יכול להיות סיכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו, הוא ממש מרגיש את החלק של הרע, בחלל הסביל להתאבות תאווה לכל ענייני גשמיות עולם הזה, בין ביתר, בין באיסור. הוא יכול גם להתאבות לאיסור. כאילו לא יתפלל כלל. זאת אומרת, אחרי שמתבטל האהבה המיוחדת, הוא כאילו נשאר אותו דבר, שמצד הרצונות שלו הוא נשאר אותו דבר. אלא שבדבר איסור, אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חס ושלום. אלא מה? אירורי עבירה, הקשים מעבירה, יכולים לפעול, לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה. זאת אומרת, יש הרבה מחשבות שיכולים לבלבל אותו, אבל מה הוא יעשה? כמו אמר רבותינו בבבסה שגימי עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, שאחד מהם זה עירור עבירה ועיון תפילה, מה זה? אין אדם. זאת אומרת, משמע שאפילו הבינוני לא ניצול מהם. רק מה? רק שלזה מועיל הרשים ובמוחין ועירת השם והתואר מוסתרת בחלל הימיני. זאת אומרת, מה שנשאר לו מהתפילה, בזמן התפילה, הנה דוב גרינברג יודע מה זה רשימו, הוא יכול לתת לכם שיעור אפילו על מה זה רשימו, אז... יש לו שיעור, שיעור שלם לדוב יש לו על זה, מספר דרך המלך. בדיוק. זאת אומרת, אז שאחרי התפילה, נכון שאין את האהבה הגדולה, אבל משהו נשאר בלב האדם מהתפילה, זה לא מתבטל לחלוטין, כמו שכתבו המקובלים. אז החלק הזה גורם לו... להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתהווה תאווה שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר, להוציא תאוותו מכוח לפועל, להתלבש בעברי הגוף. ואפילו במוח לבדו. נכון שאמרנו שאין אדם ניצול מאירור עבירה, אבל מה הכוונה? שעולה לו האירור הזה, אבל מה הוא עושה אחר כך? ואפילו במוח לבדו לערער ברע, אין לו שליטה וממשלה לערער חס ושלום ברצונו שבמוחו שיקבל ברצון חס ושלום אירור זה הרע עולה מלב מהלב למוח. זאת אומרת שהוא accepted, כאילו הוא רוצה, הוא מקבל את זה, את האירור, לא. אלא מיד בעלייתו לשם, דוחה הוא בשתי ידיים, הוא משיח דעתו מיד שנזכר שהוא אירור רע. ברגע שהוא נזכר שזה משהו לא טוב, שזה מחשבה לא טובה, הוא ישר דוחה את זה. ואינו מקבלו ברצון, אפילו לערר בו ברצון. וכל שכן לעלותו על הדעת לעשותו חס ושלום, או אפילו לדבר בו. כי המערר ברצון נקרא רשע באותו שעה. אז שוב פעם, אז זה רשע וטוב לו. והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. וכן דברים שבין אדם לחברו. מיד שעולה לו מהמוח הלב איזה טינה ושנאה חס ושלום, או איזה קינה או כעס או קפידה ודומהם, אינו מקבלו כלל במוח וברצונו. ועד הרבה, אם יש לו איזה מחשבה שהוא צריך כאילו להתנהג לא יפה למישהו, עד רבה. המוח שליט ומושל ברוח שבילו לעשות ההפך ממש. להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה מודעת לו, לסבול ממנו עד קצה האחרון. ולא לחוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפועלו, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו, שכן, אדרבה הוא גמל להם טוב, פרשת השבוע, גמרנו בדיוק.
זה בינוני גם כן?
זה הבינוני, למרות שעולה לו המחשבות, אבל הוא ישר מתגבר על זה. ואדרבה הוא חושב, אם... אדרבה הוא חושב
על זה?
כן, אדרבה הוא חושב, היה לי עכשיו מחשבה לא טובה, אז אני אעשה בדיוק הפוך לזה. זה הבינוני. יכול להיות שנחזור לפרק הזה פעם אחת?
זה לא צדיק, זה בינוני.
זה בינוני, כן. שבוע הבא.